ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני מארח פה את עורך דין גילת בנדר. ניקדתי את זה שאני לא אתה גילת, ותודה רבה שבאת.
תודה לך.
והסיבה שהזמנתי אותך זה שאני נתקל המון, המון אני נתקל בכנסים שאני משתתף, בכל השנים שאני יושב מול אנשים, שיש תופעה שאנשים לא מתייחסים לחוזים של קבלנים, אנשים לא לוקחים עורכי דין, אנשים חושבים שיש את העורך דין של הקבלן או של היזם, והם מוגנים. אנשים לא מבינים שזה עורך דין שמייצג את היזם. ופתאום אנשים מגלים שיש להם בעיה. דעת, זה הגיע לרמה של C, באיזה כנס שעשיתי פעם, שלימדתי באיזה מכללה, וכנס להרשמה לקורסים, ודיברתי על המשמעויות ומה זה יכול לעשות. ופתאום מנהל הסניף של אותו מכללה התחיל לבכות. ואני לרגע לא הבנתי מה קרה, כאילו חשבתי אמרתי איזה משהו, ואז אני אומר לו מה קרה, והוא אומר לי, עכשיו אני מבין למה הבית שלי לא רשום. אז כדי שזה לא יקרה, כדי שאנשים יבינו את המשמעות, הזמנתי אותך, ואני אשמח אם תציגי את עצמך, ותספרי לכולם ככה, ב-60 שניות של הביז שאנחנו מכירים, מי זאת גילת בנדר, ומשם נצלול עמוק לתוך הנושא הכל כך חשוב הזה.
בשמחה רבה. אז גילת בנדר, עורך הדין בתחום המקרקעין, מזה כ-11 שנים, ונוטריון בחודשים האחרונים.
איפה המשרד שלך?
המשרד שלי ברמת בית שמש, ג' למי שמכיר. וקיים מזה 6.5 שנים, ואני מתעסקת בתחום הנדלן, שזה אומר רכישה מקבלן, רכישה מיד שנייה ומכירה דירה יד שנייה, מיסוי מוניציפלי בלשון העם ארנונה, וליקויי בנייה. התחלתי את המקצוע שלי, את העבר המקצועי שלי בעיריית בני ברק. שם הצגתי את העירייה בתחום של ארנונה 3.5 שנים, במענה על השגות, עררים, עתירות מנהליות. אחרי 3.5...
ותהיית בוועדת הערר של ארנונה בעיר.
כן.
אוקיי.
היום עם הידע הזה אני יושבת ראש ועדת הערר של עיריית בית שמש. לאחר מכן עברתי למשרד בוטיק בתחום המסחרי מקרקעין. שם הצגנו את גינדי והאזורים בכל התחום של ליקויי בנייה, ולא היה משעמם. ואחר כך עברתי לבית שמש, עבדתי שם עוד שכירה במשרד נוסף, שמייצג יזמים שמוכרים יחידות דיור בבית שמש, בכל הרמות. ואת הידע הזה אני באה כעת לתת ללקוחות מהצד השני, ואת כל הניסיון ואת כל ההערות שראיתי לחוזים של קבלנים, אני באה לתת ללקוח ולנגן עליו כמה שניתן באופן מקסימלי מהקבלן והחוזה של הקבלן.
את יודעת, אחד היתרונות שלי יש, זה שאני הייתי בשני הצדדים. אני גם קניתי מקבלן או מיזם, וגם הייתי היזם שמחר לאנשים, מבשרת, בניתי 8 קוטג'ים. נכון, בניתי גם, פה זה לא בדיוק יזם, פה היינו במשפחה שמחרנו בבניין, אז אותו דבר זה להיות משני הצדדים, ואני, כל כך מובן לי הדברים. אז בוא אני רוצה דווקא ממשהו שלא דיברנו עליו בהתחלה, אבל הזכרתי אותו, מה התפקיד, אנשים שבאים ואומרים להם, אתם משלמים לעורך דין של היזם, כמה משלמים היום? אז שילמו 1.5% היום?
5,114 פלוס מע"מ.
יפה. אז פעם זה היה 1.5% שהיו משלמים, וזה היה סכום נוראי. והיום אנחנו אומרים, אנחנו משלמים ליזם, מה התפקיד של העורך דין שלו, ולמה זה לא פותר אותנו מהצורך בעורך דין משלנו שיבדוק עבורנו את החוזה.
אז זה הדבר הראשון שאני אומרת בכל הזדמנות שנקראת בדרכי. עורך הדין של הקבלן מייצג את הקבלן בלבד. הוא את היזם. הוא כתב וניסח את אותו חוזה שחותמים עליו. והתפקיד שלו מסתכם בדיווח לרשות המסים על העסקה, כשלעיתים נתקלתי בעורכי דין שגם לא מדווחים על הרוכשים. זה מופיע בחוזה, וככה, מי שיודע לקרוא את האותיות הקטנות, אז הוא עולה על זה, ומי שלא, אז הוא פשוט מקבל דרישה מרשות המסים לאחר כמה חודשים עם כנס שהוא לא דיווח. אז הוא מדווח, אז אותו עורך דין מדווח לרשות המסים, ככל שהוא מדווח, ובסוף הוא אחראי על רישום הבית המשותף. בסוף צריך להגיש לטאבו את התסריט עם כל ההצמדות של המחסנים והחניות והדירות
וכל ההצמדות, וכל גינות,
והגינות,
כל מה
שקשור. וכל ההצמדות להכין את התסריט ואת כל הניירת שנדרשת. התיק בית משותף זה תקנון בית משותף, תסריט בית משותף וצו בית, רישום בית משותף. להגיש את הכל לטאבו ולרשום את זה בטאבו כתת חלקה עם כל ההצמדות.
בוא נסביר לכולם שבעצם על הבית המשותף, הרישום שלו, זה בעצם הבסיס לחלוקה לתתי חלקות של הבניין. אז נכון. זה חשוב מאוד, אבל מה שזה בטוח לא עושה, וזה אני, יודעת, הקול שלך עלה, זה נשמע מהאדם שלך.
האינטרסים של הקונה לא מיוצגים בחוזה הזה.
אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, שגם לא שאלתי אותך ככה בהכנה שעשינו. יש איזו אגדה אורבנית שאומרת שעדיף לא לקחת עורך דין, לעשות חוזה אחיד, לחתום על מה שהקבלן אמר לך, ואז בגלל שלא דרשת שינויים, אתה יכול אחר כך לבוא בטענות מה שאתה רוצה.
ממש לא, כי יש סעיף בחוזה מפורש.
אני אצרוק את זה עוד פעם, ממש לא.
ממש לא, יש סעיף בחוזה מפורש שידוע לקונה שעורך הדין לא מייצג אותו, ואין לו אחר כך למי לבוא בטענה על זה.
ושהוא בדק את הכל.
זה שהוא בדק את הכל, רשום, בדק היטב. אני תמיד משנה, אחד הדברים הבסיסיים זה לשנות, ניתנה לו האפשרות או ההזדמנות לבדוק. הוא לא באמת בדק את הטאבה ואת כל המסמכים הבסיסיים שעל בסיס זה הפרויקט הוקם. ואני אומרת לכל רוכש, כל מי שמתעתד לרכוש דירה, שהכסף שהוא ישלם, אמנם זה כאילו זה כמו שכר טרחה כפול, שהוא משלם גם וגם, אבל
הכסף אנחנו נסביר לאלה שלא רואים אותך, שאת מראה מרכאות כאלה.
כן.
ושחלק גדול שומעים אותנו. יש גם את זה ביוטיוב, כן? אז זה רואים איך את מגיבה, אבל
אז
כן.
הכסף שהוא ישלם הוא מזערי וממש מתגמד לעומת הכסף שאחר כך הוא יכול, הנזקים שיכולים אחר כך להיגרם לו, חס וחלילה.
אז בואי נתחיל מההתחלה. מגיע אלייך לקוח שאומר לך, אני הולך לרכוש מחברה כזאת או אחרת. נכון שהיום עם הניסיון שלך את כבר מכירה הרבה מאוד מהחברות, אבל את לא מכירה את החברה הזאת. איך את, או את לא מכירה את הפרויקט, איך את מתחילה ללמוד את הפרויקט כדי לדעת שהוא נכנס למשהו כשר?
אני יכולה ללכת איתך צעד אחד קודם?
בטח.
אז הצעד קודם הוא טופס הרשמה. טופס הרשמה לדירה. אני שואלת את אותו לקוח שמגיע אליי, האם הוא כבר חתם על טופס הרשמה לדירה. כי טופס הרשמה זה מסמך די קצר, שמופיע בו פרטי הדירה, אבל הוא מתחייב שם לאותה דירה, היא נשמרת לו לתקופה מסוימת. ככל שהוא לא חתם על הסכם לרכישה, בתקופה הזאת שמצוינת בטופס ההרשמה, אז הכסף הזה יחולט לטובת החברה. הכסף הזה לא יחזור אליו, אם זה פעם אחרונה נראה לי זה היה 25,000 בחוזה האחרון שבדקתי. אז קודם כל אני שואלת
רגע, טופס הרשמה
שמשריינים לו את אותה הדירה, ולא
זה לא משהו שאנחנו כבר משלמים בו איזשהו סכום מתוך עלות הדירה, אלא זה זכות, זה טופס בקשת רכישה כזה.
כן, 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 נקרא הרשמה סלש בקשת רכישה. ואם הוא לא חתם, אם הוא טרם חתם על טופס הרשמה, אותה בקשת רכישה, אני מציעה לאותו לקוח או לשלוח את זה אליי ואני עוברת על זה, או להוסיף שם סעיף שאומר שככל שעורכי הדין בין ה... שעורכי הדין של הצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם על דברים, סעיפים משפטיים, אז הכסף הזה יוחזר לו וזה יבוטל, הטופס יבוטל. אני נותנת פרצה לצאת מהעסקה הזו.
לצאת מהעסקה. זאת אומרת, להשאיר את הכדור אצלנו ולא ליזם. אז כן. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. היום בתקופה של ה-20-80 ועם ההצמדות שיש למדד תשומות הבנייה, נתקלתי בזה שאנשים שהרי עכשיו שונה החוק וגם אפשר להצמיד רק חלק, אבל לא על זה אנחנו מדברים, תכף נדבר על זה, שאנשים חתמו וכבר רשמו להם בטופס הזמנת רכישה, בקשה, רשמו להם שזאת עסקה, איזה דירה, וזה לפי שיטה של 20-80, שרשומה לזה שצמודה למדד תשומות הבנייה, ושהם באו לחתום חוזה, אמרו להם, לא, כבר חתמתם, אתם כבר בתוך הלופ הזה. מה מחייב? מתי הנייר הזה מחייב? או מתי נקבע באמת שיטת ההצמדה ושיטת התשלום וכל הדברים האלה? האם יש באמת השפעה לטופס הרשמה?
זה כל טופס הרשמה בפני עצמו. צריך לבדוק מה... היה לי חוזה של לקוח ברחובות, שהוא חתם על טופס הרשמה, והיו שם התשלומים, והתשלומים האלה חייבו אותו. אחר כך יכול להיות טופס הרשמה שיש אפשרות לצאת מאותו לוח תשלומים שנקבע בטופס הרשמה באותה בקשת רכישה. אני חושבת שזה אינדיבידואלי לכל בקשה.
אז מצוין, אבל מה שזה אומר לנו, ואני חושב שזה הבשורה שאנחנו צריכים להגיד לאנשים, ואת צעקת את זה קודם, בגלל שעוד פעם, שאת אומרת משהו, זה יוצא לך מהלב, את מרימה את הכל וזה נהדר, לא שאני אחרת, אני צריך לצעוק את זה במקומך. חברים, אתם הולכים לקנות, תכניסו את הידיים לכיסים, תקשרו את עצמכם, תתקשרו לעורך דין, ויש לנו פה עורך דין שזה התחום שלה, אבל אנחנו מדברים כללי כרגע, והטלפון שלך דרך אגב יופיע כמובן למי שירצה את השירותים שלך, יופיע בהקלטה של האתר, באתר בהקלטה, ואל תעשו נייר אחד, אות אחת, בלי שאתם מלווים. זה גם דרך אגב, הדבר שאני צועק נגד זיכרון דברים, שעושים אנשים בלי עורך דין, אבל אנחנו לא נדבר על זה, בלי שזה לא הנושא, אין לי ספק שאם עכשיו אני אגיד לך, בוא נדבר על זיכרון דברים, הכל שלך עוד פעם ישאג, אז בוא נדבר. אז עכשיו חתמנו על בקשת רכישה. עכשיו, החזרת אותי צעד אחורה לצעד מאוד חשוב, בואי תתקדמי איתי למקום, איך את מתחילה לוודא שאנחנו מול פרויקט נכון, ומול חברה נכונה, ואנחנו באמת הולכים לקבל מוצר.
ישנן מספר בדיקות מקדמיות שחובה לבצע אותן, לפני שבכלל מתחיל המסע ומתן מול הקבלן, היזם. דבר ראשון זה לבדוק לגבי אותו יזם. האם אותו יזם הוא גם הולך לעשות את העבודות בהמשך, הוא הולך להיות גם הקבלן, מי הקבלן שיהיה, ולבדוק אודותיהם בבדיקה, ברשתות האינטרנט, לבדוק מה על פרויקטים שכבר הוא ביצע ויזם, וגם מהיכרות, אם אפשר עם קולגות לבדוק על אותו יזם ולוודא שבאמת...
אפילו ללכת לראות את הפרויקטים האלה, ללכת לראות בעין, לראות רמת בנייה. את יכולה לבוא לאתר, לראות אבנים נופלות מבניין או טיח מתקלף, ואת להגיד, בזה אני לא רוצה להיות.
לגמרי.
אני לא רוצה להיות הקורבן הבא.
לגמרי. יש, למשל, יזמים, ידוע שהם בונים בנייה ירוקה, ידוע, יש כאלה שידוע שהם החליפו מדי פעם, כל כמה חודשים התקשרו עם קבלנים אחרים, ודברים כאלה מדליקים נורה אדומה.
בנוסף... רגע, הדבר שצריכים להיזהר מאוד ממנו, את יכולה לפתוח, יש את התקדים, איך זה נקרא?
תקדין.
ואפשר לפעמים לראות שיש כל
פסיקות.
מיני תביעות. כן, אבל צריך לקרוא בפנים, בגלל שלפעמים זה כל מיני הצקות של לקוחות,
כן,
או כל מיני דברים.
נכון.
אנחנו יודעים, הרי זה לא סוד, שאנחנו תכף נדבר על בדק וכאלה, שמביאים מהנדסים וממציאים לנו, אני שבניתי במבשרת את שירת דוד, אחד הדיירים, אנחנו דרשנו מהדיירים להביא דוח מהנדס לפני שהם מקבלים את במסירה, כאילו פרוטוקול ראשון, ואחד הביא לי ספר, כזה ספר, אני לא אגיד כאן את השם של המהנדס הזה, אבל הוא לא ראוי להסתובב בינינו, ובאתי אז למאיר אשכנזי למהנדס שלי, הייתי בהיסטריה, אמרתי, איך יכול להיות? השאיר לי עמוד אחד, וגם זה, לפני משורת הדין הוא השאיר, והכל נמחק, הכל היה אבל אבלים, אז צריכים לשים לב ולבדוק את הדברים האלה, אבל לדעת לקרוא את זה נכון. אז בואי תתקדמי.
דבר בסיסי הוא הליווי בנקאי. יש היום את חוק המכר דירות שמגן על הלקוח, ודבר נוסף שמגן על הלקוח, על הרוכש, הוא ליווי בנקאי. שאותו כסף שהרוכש שם נכנס לחשבון של הבנק המלווה, ושמור שם, וככל שחברה פושטת רגל, כמו לדוגמה מקרה חפציבה, או כל מיני מקרים...
לא חסרים, לצערנו.
כן, לא חסרים. אז הכסף הזה מוגן. הכסף מוגן, יש לו ערבות על כל תשלום ותשלום שהוא ביצע, וערבות חוק המחר, וזה משהו שהוא בסיסי. אני מייצת ללקוחות שלי, שאם הם רואים פרויקט שאין לו ליווי בנקאי, אז להתרחק ממנו כמו מאש.
ומה זה אומר, בא אליי, היה לי פעם ויכוח בשיעור שעשיתי, וגם עכשיו היה לי עם כמה קבלנים בטבריה. הם אמרו, אנחנו נותנים הערת הזרה, זה מספיק. אנחנו מסתפקים בהערת הזרה?
הערת הזרה לא אומר שהכסף מוגן. הערת הזרה יכולה לרשם בנסח טאבו אלפי הערות הזרה לטובת נושים וספקים וכל מיני אנשים, אבל זה לא אומר שהכסף אותו הרוכש שילם הוא מוגן.
אני חושב שכדאי שנסביר את זה, שבעצם, אם עכשיו קיבלתי הערת הזרה, הערה על הבעלות של, של, של הקבלן, למעשה אם חס וחלילה הוא נופל, קורה לו משהו, יש לי הערת הזרה, יש לי איזה זכות בקניינית.
אחד מיני.
יש לי זכות קניינית בקרקע. ואני צריך לדאוג לזה שזה, אבל הערבות חוק מחר, התפקיד שלה, לגרום לזה שבעצם אנחנו יודעים שהבנק המלווה בדק שנשאר מספיק כסף כדי לסיים את הפרויקט, בין אם זה בכסף שיתקבל ממחירת דירות, או בין אם בהתחייבויות עתידיות, זה מה שנקרא ליווי סגור, וככה אנחנו מגנים, ואפרופו חוק בעקבות חפציבה, היום יש את הדגש, היה גם קודם, שאת הכסף לא משלמים לחברה, הרי זה אחד הדברים שקרו עם חפציבה, שחלק, הוא כמה בעיות שם, אבל אחת מהן הייתה ששילמו לחברה, ובעצם היו צריכים לשלם לפרויקט, וגם כסף לא נותנים לחברה, אלא כסף מפקידים בבנק, ויש לזה שוברים.
נכון.
אז זה מצוין, אז זה צריכים לבדוק.
הפנקס שוברים מתקבל ברגע שיש היתר בנייה, אז מתקבל פנקס שוברים, ואיתו משלמים כל תשלום ולא לחברה.
נכון, בגלל שמי שנותן את הערבות זה הבנק. נכון. לא נותן את החברה, זה הבנק נותן. אנחנו חברה, מערבות של חברה לא היינו לקונים פרויקט, אז אנחנו, אז אנחנו יודעים על החברה. איזה עוד דברים אנחנו בודקים במקרה שאנחנו, קונים?
חשוב לבדוק גם שהסכם הפיתוח, ככל שמדובר בקרקע של המינהל, שהסכם הפיתוח בתוקף, נתקלתי כבר, קרה מקרה שאני ביקשתי לקבל, והסכם הפיתוח חלף מזמן תוקף שלו, וזה משהו בסיסי בשביל שאפשר יהיה לבנות ולהתקדם.
הסכם הפיתוח, מה זה? אני יודע מה זה, אבל אנשים מקשיבים ואומרים, אוקיי, מה זה הסכם פיתוח?
פיתוח של הקרקע שאפשר יהיה לבנות, לבנות על אותה הקרקע.
זה בעצם ההסכם של, אנחנו מדברים בעיקר על קרקע של מינהל, הרי כן. בקרקעות טאבו יש פחות בעיה, בגלל שזה בעלות ויש בעלות, צריכים לראות שיש באמת בעלות לקבלן,
נכון.
זה גם רשום. הסכם הפיתוח זה בעצם הזכות, בעצם ההסכם שהוא חתם עם החברה, שלפעמים יש לה הגבלות של זמן. לפעמים יש לה הגבלות של זמן, ואנחנו צריכים לראות שבעצם לא חלף הזמן, וזה בעצם כדאי מאוד שעורך דין יבדוק. עכשיו, מה לגבי, איך את מתייחסת למצב שיש עירוב שימושים בבניין?
מאוד מאוד חשוב לבדוק עם אותו יזם, מה הולך להיות השימוש של הפרויקט, האם הולך להיות רק מגורים, או מגורים ועסקים ביחד. מאוד חשוב שהרוכש ידע למה הוא נכנס, אם מתאים לו שיהיה עסקים, אם הוא מתאים לו שהוא יהיה בבניין שמתחת בקומה הראשונה שם זה עסקים.
מסחרי,
או חלק מהבניין. אז זה משהו שצריך לדעת.
זה מה שנקרא עירוב שימושים.
כן. הרי כבר ראינו שהפסיקה היא מאוד מאוד רחבה בנוגע לרשלנות של עורכי דין, וגם פסק דין שפורסם בגלובס, שענוף אותו עורך דין שייצג את הרוכש, לא ידע אותו שלא יהיה לו נוף, וגם כאן הוא נתבע לרשלנות.
את יודעת, זה אני יכול להגיד לך, שזה מאוד מרגיז אותי, בגלל שבעצם העורך דין הוא לא קבלן.
נכון.
ולא תמיד עורך דין יודע לבדוק אם הבית מולו בדיוק בהפרשי גובה, זה לא התפקיד שלו. עורך דין לא אמור לדעת לקרוא תוכניות. זה תפקידים של אנשי מקצוע אחרים, למשל שמאי. ולא ברור לי הפסק דין, אבל אנחנו לא התפקיד שלנו לבדוק את זה, אבל זה הדברים שמכעיסים, אבל זה אומר לאנשים עצמם. אחת הבעיות ברכישה, את יודעת, אני תמיד מספר את הסיפור של הבניין שבניתי פה, סיפרתי אותו כבר נושא באיזה פודקאסט או שניים, שהגיע אליי מישהו ושאל אותי, רצה לקנות פה דירה לבת שלו, ושאל אותי כמה אני רוצה על הדירה שלי, שמחרנו פה, של אבא שלי, ואמרתי לו את הסכום. אמר לי, מה, מי אתה? אתה בן אדם פרטי, זה, תסתכל, שיקון עובדים בבניין אחריך, לוקח פחות ממך. אמרתי לו, יקר שלי, לא חייב לקנות ממני. לא חייב לקנות ממני, תקנה ממנו. רק תבדוק מה אתה מקבל. הוא הלך וקנה מהם. רק מה הוא לא הסתכל? הוא לא הסתכל. אני בית חזיתי, את רואה. נכון, עדיין בצפיפות של רמת בית הכרם, את רואה. אנחנו מול חלון, את רואה. יש אור ויש אוויר. הוא קנה בבית אחריי, בקומה אמצעית. הבית הזה מוקף מארבעה כיווני אוויר. זה בית כמו בצינוק, אין אוויר. זאת אומרת, הם חיים את כל המרפסות ואת כל החלונות של כולנו, ובעצם הוא קנה בית קלו. אז וי שהרמה שאני השקעתי פה את הנשמה בבניין, עם בית חכם והכל, זה הוא לא ידע לקרוא. הוא הסתכל על המחיר, הוא לא הסתכל מה זה מכיל, אבל הוא גם לא הסתכל על התוכנית, לראות מה הוא הולך לראות. הוא לא רואה נוף, הוא רואה הנוף שלו זה המרפסת של החלון של השכן, אז דברים כאלה, תבדקו, 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 אבל לא זה מה שבאנו לדבר פה.
צריך לדעת, למשל, אם אתה קונה דירה שהיא חמישה חדרים, ואתה מתכנן ממנה, לעשות ממנה ארבעה חדרים, אתה רוצה להגדיל את הסלון, אתה צריך לקחת לפני שחותמים על החוזה, ללכת, לבדוק עם אדריכלית, לבדוק האם הדבר הזה אפשרי, האם אפשר לשבור את אותם קירות, או שיש תקנות אגה או משהו שלא מאפשרות את זה, או שיהיה עמודים או משהו, צריך לבדוק את זה לפני שאתה נכנס להסכם, כי אז באמת את הכסף של ההרשמה
כדאי לקחת בעלי מקצוע.
נכון.
לא עורך דין שלא יודע לקרוא תוכניות, יש חלקם כן, יודעים, חס וחלילה, לא מזלזל. אתה הולך לעשות תוכנית, אתה רוצה לשנות, קח אדריכל פנים, שיבדוק לך את התוכניות, הוא בעצמו.
מאוד חשוב.
דרך אגב, כאן אני נזכר, ואני חייב להגיד לך לטובתו של אז, שקניתי את הדירה במלחה מחפציבה, כן, לא צריך רק ללכלך עליה, ואז יפתח אל ישיב, היה מנכ״ל חפציבה, והוא ראה שאני רציתי את הפרויקט למעלה למעלה על ראש ההר, רחוב הדישון, לימים רחוב הדישון, מי ידע שזה רחוב הדישון, ואני קניתי באייל, הוא לקח אותי באוטו שלו, הסיע אותי, העמיד אותי למעלה, ואמר לי, תראו, אנחנו נעמוד פה היה פרויקט, תדע לך, שכל אלה יסתירו חתנוף, תיקח באמצע. אז הוא ידע להזיר אותי, ממנו למדתי, אז הנה גם דברים טובים אמרנו עליהם, ובואי נתקדם, בגלל שהזמן שלנו מתחיל להצטמצם. אני רוצה שנדבר על דגשים בחוזה. נכון שבעצם את, או העורך דין, כן? זה שמייצג אותנו וצריך ללמוד את זה, אבל בוא נדבר בכמה מילים על דגשים, כאשר אני ארצה לשים דגש על שיעורי, על התשלומים, ואני ארצה לשים דגש על האחריות. תכניסי אותי לתוך הדגשים שאני מסתכל על חוזה, מה אני צריך להסתכל?
נכון, אז חוזה קבלן הוא באמת חוזה ארוך, זה יכול להיות 14 עמודים, וזה יכול להיות 47 עמודים, תלוי איזה קבלן, איזה יזם, ומי העורך דין שלו. אז באמת פה היריעה קצרה, אבל ככה אני אגע בנקודות, קודם כל, בנושא של ההתחייבויות של התחייבויות הקונה, אז לרוב לקוחות מגיעים אליי ואומרים לי, תגידי, החוזה הוא דרקוני, הוא לטובת היזם, מה, תראי איך הוא, כל דבר, יש, התחייבויות הקונה יש הרבה, והתחייבויות המוכר מספר סעיפים בודדים, אם יש בכלל. אז מה באמת אפשר לשנות? אז אני אומרת, באמת, במחיר למשתכן זה משהו שאי אפשר, אין מה לגעת שם, אבל בהתחייבויות המוכר ישנם דברים בסיסיים. קודם כל, יש את חוק המחר, שהוא חוק המחר דירות, שהוא החוק שמגן על הרוכש. את צריך לוודא שהחוזה, שכל ה... אומנם חוק קוגנטי, הכוונה חוק שאי אפשר להתנות עליו ולרשום סעיפים שסותרים אותו, אבל בכל אופן צריך לוודא גם בהסכם שאין סעיפים שסותרים את חוק המחר. שכל התחייבות היא בהתאם ובכפוף לחוק המחר. ולבדוק מה, יכולות הרי להיות סטיות, וחוק המחר מאפשר סטיות. אחוזים מסוימים של סטייה, אבל ככל שתהיה סטייה יותר, אז שתהיה אופציה כמובן לקונה לבטל את החוזה. וצריך, פצוע צריך לוודא שהחוזה הוא באמת בכפוף לאמור בחוק המחר, אם זה לסטיות, אם זה אחר כך נדבר על המועדים, אז לזמנים של האיחור, לזמנים של תיקון אי התאמה בדירה, בהתאם לחוק. אז זה משהו חשוב. יש את הנושא של הבנייה. צריך לוודא שהיזם מתחייב שהחומרים איתם הוא משתמש לצורך הבנייה, אינם חומרים לפי תקן. לא מספיק שיהיה רשום חומרים טובים, אלא חומרים לפי תקן. יש הרבה דברים שהם כתובים במפרט הטכני. אז יש כאלה שנוטים, עורכי דין שנוטים להגיד שמפרט הטכני הוא מסחרי ולא משפטי, והם לא מסתכלים עליו. אני מסתכלת עליו בכל אופן, כי אני סך הכל רוכש, הוא לא מונח והוא לא, הוא לא רואה כאלה הסכמים, הוא לא רואה כאלה, והוא לא יודע בדיוק מה המשמעות של כל דבר ודבר. אז במפרט הטכני מוודאים שהם הבטיחו חלון בידודית כפול, אז יהיה חלון כפול. ואם היה לי רוכש שהלך, קנה דירה ליד פארק בבית שמש, והפארק הזה ברור שיגיעו משם זבובים, ברחשים וכל דבר אחר. ואנחנו מסתכלים במפרט הטכני ורואים שאין רשתות בחלונות. אז זה דבר בסיסי, הפניתי אותו, אמרתי לו שידבר.
השאלה, אני חייב להבין, השאלה אם זה תפקיד של העורך דין, בגלל שאני חושב שאת אולי יש לך את הכישורים, אבל אני לא בטוח שלכל עורך דין יש את הכישורים, והשאלה אם לא כדאי לקחת כאן בדק בית, לפני שיש בית, לקחת בדק בית בבנייה, כדי שיבדוק לנו, את יודעת, הרי במפרט הטכני שאני טוען, גם בקורסים שלי אני מלמד את זה, שזה המסמך אחד הכי חשובים בהתקשרות בין הקבלן ליזם, ובכלל כלפי גם הדייר, בגלל שזה מה שקובע את החומרים ואת הנראות ואת אופן הביצוע. השאלה, אם לא כדאי שאיש בדק בית ייתן גם את העין שלו שם.
צריך לבדוק אם איש בדק בית, אם הם עושים דברים כאלה, ובאמת איך זה, אם זה בר ביצוע. אבל אני יכולה להגיד שפשוט אני מסתכלת על דירה, זה כאילו אני דירה שאני קונה אותה לעצמי. ומזה באה ההסתכלות שלי על הפרטים הקטנים. כמו שאני הייתי רוצה שאם אני קונה בית עם חצר, אז יש שם בחצר חיבור לגז וחיבור למים, או עכשיו נתקלתי בחוזה, ביזם שהוא לא נותן מרצפות מבריקות בדירה. הוא יודע שמרצפות מבריקות, יש להם יותר נטייה להישרט, אז הוא פשוט רק נותן את הלפטו, את השילוב של המבריק והמט. וכל זה כתוב במפרט, והייתה לקוחה שזה היה מאוד מאוד חשוב לה שיהיה לה מבריק. אבל צריך, אם אפשר לקרוא, ואם אפשר להסב את תשומת לב הרוכש, שאחר כך יהיה, שהרוכש ייהנה מהדירה שהוא קונה. הוא יגיע אליה ככה, והוא יהיה מרוצה.
לוודא שאין שווה ערך, את המילה שווה ערך בחוזים, לשעה זה אפשר לדחוף לנו, אני אומר את זה במילה גסה, מה שרוצים.
נכון, כל הנושא של הזיכויים, ושזה לא יהיה יותר ממחירון דקל, פחות ממחירון דקל, צריך באמת לוודא את זה. זה משהו שבאמת לא כל עורכי הדין עושים, אבל אני חושבת זה משהו שהלקוח מאוד מאוד אחר כך יצטער אם הוא דמיין איזה דירת חלומות, והוא יגיע למשהו שממש שונה מזה.
אמרת תשלומים, אני חייב לגעת בזה. את אמרת קודם שאם אנחנו עכשיו חותמים את הבקשת רכישה, יש הגבלה של סכום עד 20-25 אלף שקל שאפשר לרשום. זה כסף שהקבלן פודה או שזה צ'ק ביטחון שאנחנו נותנים לקבלן למקרה שהפרויקט יצא לפועל? הרי יכול להיות שהפרויקט לא יצא לפועל.
אני זוכרת... במקרה האחרון, אני זוכרת שהיו שתי המקרים, שמקרה אחד החזירו לו את אותה המחאה, ומקרה שני, כן, זה קוזז מהתשלום הראשון.
הבנתי.
וזה תלוי ב...
אז בואי, איך אנחנו, יודעת, נכון ש, ש, שגם שדיברנו ככה בהכנה, אמרת לי, צחי, אבל היום כמעט כולם 20-80, 30-70, שנסביר לאנשים, זה 20% בחתימה, 80% בסיום, או 30% בחתימה, 70% בסיום. אבל בכל זאת יש קבלנים שכן עובדים לפי הפרוטוקול של ההתקדמות בתשלומים. יש נהלים, איפה יכולים, דעת מה, לא ניכנס לאחוזים. יש איפשהו שאנשים יכולים להיכנס ולבדוק, או העורך דין שלהם צריך לוודא את זה, איך משלמים בהתקדמות בנייה?
אז קודם כל, בעסקה רגילה, אני לא מדברת עכשיו על עסקה של תמה, ששיפור מבנים מפני רעידות אדמה וכדומה, בעסקה רגילה, עד שיש היתר בנייה, פנקס שוברים, הקונה יכול, המוכר יכול לדרוש מהקונה לשלם רק 7%. אחר כך, כשיהיה פנקס שוברים, היתר הבנייה, אז הוא, אותו רוכש ישלים ל... 20% או ל-30%.
הסיבה שהיא רק אז פנקס שוברים, בגלל שלפני זה הבנק לא ייתן לו, הוא לא יסגור לו את הפרויקט.
נכון. ואותם 7% הם נמצאים בנאמנות אצל עורך הדין, וכשיהיה פנקס שוברים, אז העורך הדין בדרך כלל הוא לוקח שובר מהפנקס, ומעביר את אותו כסף מחשבון הנאמנות לחשבון הליווי.
חייב לפתוח כאן סוגריים ולשאול, אז מתי משלמים את המס רכישה?
המס רכישה... יש את האפשרות, קודם כל צריך לדווח לרשות המסים, מאז 1971 יש חובה דיווח, תוך 30 יום מיום החתימה על החוזה, לדווח על העסקה.
גם אם עדיין אין יותר.
גם אם עדיין אין יותר, זה לא תלוי יותר. ואז מאז שמדווחים, מגיע השובר בערך שבועיים אחרי משלמים כבר. יש אפשרות, זה בעיקר משתמשים ב... זה לא מוגבל דווקא לרכישה מקבלן, זה גם אפשר בדירה יד שנייה, אבל משתמשים בזה בעיקר במקרים כאלה שיש את ה-20-80 או את ה-30-70, להשתמש בסעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין, שנותן אפשרות לדחות את תשלום מס הרכישה, עד שישולם מעל 50% משווי העסקה. באותה תקופה, עד לתשלום המס, חשוב מאוד לציין, ימשיכו, יהיו ריביות, ריביות גבוהות והצמדה, רק לא יפעלו כלפי הרוכש בהליכי גבייה, עיקולים וכדומה.
למעשה זה יתרון רק למי שאין את הכסף.
נכון.
באופן עקרוני...
חד משמעי.
חייבים, כדאי לשלם מראש. עכשיו, מה קורה אם נגיד קבלן לא הצליח לקבל את היתר בנייה והפרויקט בוטל? אני מקבל את המס רכישה חזרה?
במקרה שמצירים לרשות המסים על ביטול עסקה, וכן, אותו מס יושב.
יפה. תדעת מה, אני רוצה להמשיך בפתיחת סוגריים, ולהגיד, אני קניתי עכשיו דירה, כמובן דוגמה, אני קניתי עכשיו דירה מקבלן, ואני רוצה לא למכור את הדירה שלי עד שאני אקבל, ויש את החוק שאני יכול, אם יש לי דירה אחת, דירה יחידה, ועכשיו אני קונה דירה
חלופית.
אם אני קונה דירה חלופית, אז יש לי זמן כמה?
18 חודש.
18 חודש. עכשיו, אם, זאת אומרת, למכור את הדירה ולהיות פטור ממיסים.
נכון. זאת אומרת,
הרשות נותנת לי את האפשרות לא למכור ולהישאר ברחוב. אז זה אחד. כאשר אם אני לא עומד בזה, אז אני משלם עם הריבית ועם ההצמדה, ואני משלם את הכל. איך זה קורה שאני קונה דירה מיזם או מקבלן? איך זה מקוזז אז?
במקרה הזה ישנה אופציה נוספת. כשמדווחים לרשות המסים, בוחרים איזו אופציה, והאופציה היא תוך שנה, 12 חודשים, מיום קבלת המפתח, החזקה בדירה של הקבלן, אז אתה יכול, שלעיתים זה תקופה יותר ארוכה מה-18 חודש ועדיף להשתמש בה.
או לחילופין, אם אני הולך...
18 חודשים, כמו בדירה...
כן, אבל אז זה ממתי?
אז זה מקבלת טופס 4.
יופי, שנסביר, שנסביר לאנשים שידעו, טופס 4, יש שני טפסים שהם מסיימים פרויקט, ואסור להתבלבל ביניהם. היום, גם שאמרתי לך, את אמרת בדרך כלל זה ביחד, ושמשתדלים לתת, אבל יש שתי תעודות שצריכים לקבל בסוף. יש את הטופס 4, שזה תעודת חיבור תשתיות, זה האישור להתחבר לתשתיות בפרויקט, זאת אומרת, להתחבר לחשמל, למים, לגז, לכל, זה האפשרות להתחבר. ויש את תעודת הגמר, יש את תעודת הגמר שהיא בעצם טופס אכלוס. צריכים להבין שלמשל אני, ואני נתתי כבר את הדוגמה הזאת בעבר, שאני בניתי במבשרת את שמונת הקוטג'ים, אני גמרתי את כל המחויבות שלי בתוך הפרויקט, קיבלתי טופס 4, לא קיבלתי את תעודת אכלוס בגלל שהעירייה לא גמרה לסלול את המדרכה ליד הבית, ואז אי אפשר היה להיכנס, וזה לא היה ראוי לכניסה ואי אפשר היה לאכלס, זה לא משהו שהיה תלוי בי, ולא קיבלתי, לא יכולתי לאכלס את האנשים, למרות שהפרויקט היה גמור, שלי היה גמור אטום, אז אפשר לאכלס, נכון, שאנחנו רואים שהרבה מקרים מאכלסים עם טופס 4, זה לא נכון, זה אסור, צריכים לאכלס עם תעודת גמר, וזה חשוב שאנשים ידעו, אז חשוב שנשים לב לזה. וכאן, עדת מה, אני מדלג עוד פעם, בגלל שאנחנו בקוצר זמן, אני מדלג עוד פעם לאחריות של הקבלן. גמרנו לבנות, גמרנו, קיבלנו את הדירה, יש אחריות, יש אחריות, ואנחנו יודעים על שנות בדק וכאלה, אם את יודעת להסביר לי מה זה שנת בדק, ואיך, איך, בעצם איזה סוגי אחריות יש לקבלן על ההמשך של הדרך.
אני רק שנייה יסב, זה גם משהו שהוא נבנה על זה, תקופת הבדק, זה עניין של פרוטוקול מסירה. מאוד חשוב,
מצוין.
מאוד חשוב במועד מסירת החזקה, שיהיו סעיפים שיגנו על הרוכש. לדוגמה, שבמעמד המסירה אי אפשר להביא איש מקצוע מטעם הרוכש, או ככל שאי אפשר יהיה להביא מהנדס איש מקצוע מטעם הרוכש, אז יירשם שהבדיקה אינה חזותית, כי אחר כך מה שנרשם באותו פרוטוקול מסירה, הוא ישמש אותך אחר כך בבדק. אם לא היה, אם הוא לא היה רשום במועד המסירה, אחר כך לבוא לטעון, יגידו לא, זה אתה ביצעת, ניתקת את הקשר הסיבתי, והקבלן לא יבוא ולא יסתכל על אותו ליקוי. אז זה משהו שהוא ממש אחד מעל השני, וזה המדרגה מתחת. וגם שבאותו פרוטוקול יירשמו לא רק הליקויים, גם ליקויים שהמוכר חושב שהם לא ליקויים. יכול להיות חילוקי דעות, וגם אותם ליקויים צריך לרשום שהם יירשמו עדיין בפרוטוקול, וימסר עותק כמובן לרוכש. עכשיו לעניין הבדק. אז לרוב... יהיו במהלך השנה, יהיו סדקים בקירות, ויהיו דברים ש...
חבלי לידה.
כן.
צריכים לזכור שבהתחלה גם לפעמים הבניינים עוד עדיין זזים ועוד מתייצבים.
נכון. אז יש דברים שהם כמובן לגיטימיים, ובמהלך השנה, אם ייצרו קשר, הקבלן או איש מטעמו לא יגיע לתקן אותם. אבל בנושא של הליקויים שקיימים, ישנם מספר סוגי ליקויים, ולכל ליקוי יש תקופת בדק אחריות אחרת. למשל, שקיעת פרצפות, היא יכולה להיות 3 שנים, ויש דברים ש... ולמשל, קילופים בחיפויים החיצוניים זה 7 שנים. אז צריך לבדוק גם כאן, לפני שאחר כך רוצים לגשת, והרבה שמגיעים אליי והם רוצים לגשת ולטבוע ליקויי בנייה, אז קודם אני אומרת לאותו רוכש, לך תנסה, אל תערב אותי. תנסה בדרכי הנועם לדבר עם אותו, כשנכנס עורך דין לתמונה זה כבר אחרת.
נכון.
אז אני לא צריכה את הכסף של המכתב התראה, תרם לכיתת הליכים, ולא צריכה, אני אומרת, קודם כל, זה ה...
דרך אגב, זה הבסיס לחיים. קודם כל, לפתור בדרכי נועם, אנחנו סך הכל בני אדם, וברוב המקרים היזמים מבני אדם.
אני אישית, היה עיכוב בדירה שקניתי מקבלן בעבר, וכולם נכנסו בחודש אוגוסט לבניין, ורק אני נכנסתי בחנוכה אחרי, כי הייתה רטיבות בדירה, והייתי צריכה לקבל פיצויים של שכירות על כל התקופה הזאת. ובאמת, בלי בתי משפט ובלי זה, הגענו, התפשרנו ומצאנו דרך וקיבלנו אותה. אני חושבת שאם היה נכנס לפה בתי משפט ועניינים, זה לא היה קורה.
הרבה פעמים דברים לא קורים, אבל מה שחשוב כאן, מה שחשוב, אני חושב שאנחנו ככה בסוף הפודקאסט, אני חושב שהעברנו פה כמה מסרים מאוד מאוד חשובים. זה לא משנה את הדיוקים עכשיו, אם אנחנו נגדיר שנים וכמה זמן והבדק, ואיך זה עובד בדיוק, אם שבסוף השנה בא הקבלן וצריך לתת ולפתור את כל הדברים שהצטברו, ואנחנו יודעים שיש יזמים או קבלנים שבמהלך השנה כל הזמן יש בעלי מקצוע שמסתובבים ופותרים. השאלה זה איך הגענו על הזכויות שלנו, זה איך הגענו על הזכויות שלנו של הרישום, כדי להקפיד שהקבלן ירשום את הנכס. ואיך הקפדנו על הנושא של התיקונים, ואיך הקפדנו על כל דבר, לכל משפט יש משמעות. ונכון, בסופו של דבר, רוב החוזים יהיו לטובת היזמים, אי אפשר לעשות את זה אחרת, אבל אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה גם לטובת הקונה, ויהיו שם את המשפטים שמגנים, ושבסופו של דבר, רוב האנשים שמים שם כמעט את כל עולמם. וזה התחייבויות לעשרות שנים, וזה, אני חושב שההוצאות הכי גדולות שבן אדם שם בחיים, אז חובה, ואנחנו חושב שרק מהדת, מה-40 דקות שאנחנו מדברים, הדת מה? לא היה צריך לשמוע את התוכן, היה צריך לשמוע את הטונז שלך. ואת יודעת, שאת דיברת מדם ליבך, וגם אני, שהדברים האלה עלולים להיות בין להחזיק נכס תקין וכמו שצריך, לבין להחזיק סתם דבר.
אני נזכרת פה רק בדבר נושא שדיברנו פה על על הבדק ועל צריך, גם אם אותו רוכש לא הולך לגור בדירה, והוא הולך להזכיר את הדירה, מאוד חשוב שבחוזה השכירות, זה לא חוזה שכירות רגיל שמורידים מהאינטרנט או קונים ב-15 שקל או 20 שקל באתר של, בסטימצקי. חשוב מאוד שיהיה רשום שאותו סוחר יפעל, הוראות התחזוקה שהקבלן נותן יצורפו כנספח לאותו הסכם שכירות, ואותו סוחר ינהג בהתאם להוראות התחזוקה, כי אחר כך אם לא, יקרה, כמו שאמרתי, קשר סיבתי, ינותק קשר הסדבתי, ואחר כך לא יהיה למי לפנות, לא תהיה כתובת.
לא רק זה, אנחנו צריכים לדאוג עם הסוחר, הרי אם אנחנו הזכרנו את הדירה מ-day one, ויש בעיה, הרי הרבה מאוד מהאנשים...
לא להביא איש מטעמם.
קונים דירה, וצריכים להחזיק את זה לפחות שנה וחצי, בשביל נכון, המיסוי והכל, נכון. אז הם מזכירים את הדירה.
נכון.
שאם יש תקלות בדירה, שהסוחר יהיה מחויב לדווח להם על זה, אחרת הם יפספסו את זה. הם יפספסו את שנת הבדק, יטענו אליהם, יתענו אליהם שתהיה בעיה, ואז הם לא ייהנו מהפריבילגיה של מה שהחוזה מקנה להם.
נכון.
גילת בנדר היקרה, עורך דין גילת בנדר, הארת את עינינו. אני חושב שהפגנת לנו את החשיבות שאנחנו צריכים אותך, ואנחנו צריכים עורך דין כמוך, שייצג אותנו. תודה רבה רבה שבאת, תודה רבה רבה שהארת את עינינו.
בשמחה רבה, שמחתי להיות כאן ולתת מעט מה שהספקנו מהידע והניסיון
לא,
שלי.
לא, אמרתי לך, שכתבנו את ההכנה, אמרתי לך, אנחנו כותבים הרבה, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו העברנו את המסר, וזה מה שחשוב.
חשיבות של עורך דין, ועורך דין שמתעסק בזה, לא עורך דין שייצג בגירושין, ועורך דין
לא, לא, בשום אופן לא. גם אם אבא שלך עורך דין מסחרי, כך עורך דין נדלן, והבנו את האיכות שיש לך, שאת גם בקיאה בכל הסעיפים.
יואנסים.
תודה רבה. ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.